ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יום ראשון בלילה, אחרי זה יש את השבעה, אחר כך יש 30, אחר כך יש עוד חודש, אחר כך יש אזכרה ביום השנה לפטירה. ככה מתנהלת אבלות. כאן אנחנו רואים לכאורה הפוך, ביום המיטה זה בסוף, כתוב שבתשע באב זה כמיתו מוטה לפניו, זה בתשע באב, אבל לקראת תשע באב, אז שלוש שבועות זה מי שכבר נוהג האשכנזים את מנהגי האבלות של בין המצרים. הספרדים נוהגים בחלק מהדברים, אבל האשכנזים נוהגים יותר רחבה, זה כמו 30, ולכן לא מסתפרים, ולכן לא נכנסים לשמחה, לא מתחתנים וכולי. אצל הספרדים זה מתחיל או מראש חודש אב, מי שנכנס אב למעטים בשמחה, או משבוע שחל בו, ואחר כך זה הולך ומחמיר. כתוב ששבוע שחל בו זה כבר יותר חמור, ערב תשע באב עוד יותר חמור, בין זאת אומרת סעודה כאילו הסעודה מפסקת, סעודה זה כתוב כבר ישב בין תנור לקיריים, ינהג אבלות, יהיה דומה לו כמישהו מוטל מוטל לפניו, זה כמו ענינות. תשע בגופה זה סוג של גם אבלות, כתוב שאבל יכול לצאת מביתו, כי כולנו אבלים, אנחנו יוצאים לבית הכנסת, אז אבל לא צריך לעשות מניין בבית אלא יוצא מביתו. לפי מנהגים מסוימים מי שעולה לתורה אומר ברוך דיין האמת ואחר כך ברכות התורה. אשכנזים לא מניחים תפילים בבוקר עד חצות. אז כאן אנחנו רואים בדיוק התנהלות הפוכה, מהקל אל הכבד, מ-30 ל-7, מ-7 ליום המיטה. אז אחרי חצות, נדבר על זה עוד מעט, זה כבר דברים משתנים, אבל זה ממשיך עד חצות י' בטבת. למה זה הפוך מהאבלות? הרי כל תקון רבנן, כן, דאורייתא תקון, או כל פעמים יש ניסיון תמיד לדמות ולאחד בין התקנות. אז למה האבלות הפרטית, שיש לאדם אבלות, רחמנא ליצלן, זה בצורה מה... כבד על הקל, ואילו, וזה גם הגיוני ללכת מהכבד על הקל, כאשר האסון שבגללו אתה אבל כאילו מתרחש, או אתה נזכר באסון, אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש בעיקר, אז כמובן אתה בשיא כאילו הצער, אז הולך ונשכח, כי זה לא באמת שילך וישכח מהלב. וכאן אנחנו רואים, אמנם ביום האסון, בתשעה, אפילו במידה מסוימת בעשרה באב, אז אתה כן נוהג כמו באבלות, אבל לפני זה, זה לא שמענו באבלות, זה גם לא שייך באבלות שיהיה לפני זה, כן? אבל למה אין אחרי זה? למה אין לזה שירה עם אחרי תשעה באב? אמנם גם בזה יש מנהגים שהיום אף אחד לא נוהג. אני חושב שכל חודש אב ממעטים בשמחה, וזה פשטות לשון המשנה.
אבל יש שטו באב, אחד הימים הכי טובים.
אז אומרים שטו באב חותך ברב צדוק או מהשילוח, אחד מגדולי האדמו"רים כותב שמטו באב זה כבר כאילו חודש חדש, זה לא אב.
אבל זה גם לא מוזכר בשולחן ערוך העניין.
מי שנכנס על ממה אתם מסמכה, כן?
כן, כן, זה הכל חודש, זה לא עד ט"ו באב, והמחבר לא עושה את החילוק.
כן, כן, בסדר, אבל למה זה מט"ו באב? כולם מתחתנים, למה זה מתחתנים כבר מי"א באב? למה זה כבר מתחתנים? אני קיבלתי רק אתמול הזמנה לחתונה, ביום חמישי בלילה בי"א באב. אז כך נוגעים למעשה משפחה מאוד תורנית, הם לא עושים משהו שיש בו ספק בהלכה. על כל פנים, אז זה דבר מאוד מעניין. הררי קדם, שהרב סולוויצ'יק כבר שואל את זה, אבל אני שאלתי את זה, כיוונתי, זכיתי לכוון את זה בעצמי, אבל התשובה שלו ממש לא מספקת ולא ברורה. אז עוד פעם, השאלה היא למה באבלות פרטית, רחמנא ליצלן, הולכים מהכבד על הקל וממשיכים לנהוג אבלות יום המיטה, שבעה, שלושים, י"ב חודש אחרי אבי ואמו, ואחר כך יום זיכרון, יורצייט. אילו פה זה הפוך, אנחנו מתחילים מאבלות בין המצרים, מגבירים אותה בתשעת הימים, ועוד יותר בערב תשעה באב, והכי עשי זה בתשעה באב, ואז זה נגמר, כאילו נגמר בחצות בי"ב. למה זה הפוך? אני יודעתי מוכח מפה, וזו תשובה שהיא משתלבת ברעיון הכללי. הרי שימו לב, קרה עליי מועד לשבור בחוריי, קוראים לזה מועד. מועד, הכוונה שיש פה צד של חג. קרה עליי מועד לשבור בחוריי, זה כאילו ההתפעלות של ההתפעלות, האכזבה אולי, אבל ההזדעקות של הנביא. קרה עליי מועד, זה חג, ציפיתי לחג, זה נקרא חג, זה נראה כחג, אבל זה לשבור בחוריי. אבל בכל אופן יש פה אלמנט של מועד. בגלל האלמנט הזה, זה כבר כתוב בהלכה, בגלל היסוד הזה שזה בעצם מועד, בגלל זה מועד, אז באמת בחצות היום בתשעה באב יש את המנהגים שהזכרנו, שוטפים את הרצפה. מישהו אמר לי משיח נולד בתשעה באב, אמרה בירושלמי, כן, סליחה, מכינים כיסא,
לא, יושבים על כיסא,
יושבים כבר על כיסא, כבר מניחים תפילין אלה שלא הניחו בבוקר, וגם מישהו אמר לי מיוצאי טוניס, אני מספרתי לכם אתמול, מי שזה יהודי יוצא טוניס אמר לי שיש מנהג לקנות בגד חדש לאישה בחצות תשע באב.
דווקא בחצות תשע באב.
אני שמעתי מנהג מרב שכטר של לזרוק סוכריות בקריאת התורה במנחה של תשע באב.
אני יודע שזורקים כאלה, איך קוראים, אצטרובלים.
מה זה אצטרובלים?
עצי ברוש, יש להם כזה,
איפה
זורקים? לא יודע, נראה לי מנהג משונה, אבל לא יודע. בכל אופן יכול להיות, אבל יש פה ביטוי, המנהגים הרי הם תמיד, שימו לב, סתם כלל חשוב, דיני דרבנן מבטאים בדרך כלל, כך מסביר הריטב"א והרמב"ן אולי גם, והמהר"ל אומר את זה יותר מפורש, דיני דרבנן הם לא סתם גזירות בדרך כלל, אלא דיני דרבנן הם ביטוי למציאות שהתורה לא נתנה לזה ביטוי. אז באו חכמים נתנו לזה ביטוי, למשל נטילת ידיים, כי הידיים עסקניות הן, יש להם צד של תומה, אבל התומה הזו היא לא תומה ברורה שהתורה תחייב על זה תפילה במקווה או דינים מיוחדים, אבל המציאות קיימת כבר, התורה מכירה במציאות הזו. באו חכמים ונתנו לזה ביטוי בנטילת ידיים. הווה אומר, מהר"ל כותב זה ביוחד על הסמכתא דרבנני, אבל אסמכתא היא, אבל בעלמא, מה זה אסמכתא? כתוב בתורה או לא כתוב בתורה? התקדשתם והייתם קדושים, התקדשתם זה מים ראשונים, הייתם קדושים זה מים אחרונים, אז זה כתוב בתורה. לא, זה אסמכתא. מה הפירוש? אז מסביר המהר"ל, התורה מתכוונת לומר שיש פה מקום לקדושה, אבל היא לא חייבה קדושה. באו חכמים וגזרו, קבעו מצווה של נטילת ידיים, וטה בפועל את הקדושה. אני טוען, סתם כבר כתבו על זה גם כן, שהמנהג הולך באותו כיוון, אבל במישור יותר פנימי. המנהג זה הביטוי המעשי של הפנימיות. זאת אומרת, יש מציאות דאורייתא חיצונית, ידיים עסקניות. זה, כלומר, הן עלולות לגוע בכל מיני דברי טובה. אדם מזיז את הידיים. אבל יש דברים פנימיים. אני מתכוון לומר, המנהגים האלה, אם זה לא מנהג שטות, יש מנהג אותיות גיהנום, אומר הרבן אותם, שזה מנהג שטות, אבל אם זה לא מנהג שטות, לזרוק אפילו אולי סוכריות, אז זה מבטא איזה פנימיות. איזה פנימיות שיש פה פנימיות, יש פה צד כבר של נחמה. זאת אומרת, גם כשאדם יושב שבעה לחמנה לצלם, ומנחמים אותו, אז יש פה כבר כאילו, איך אפשר לנחם? פרט כתוב, אל תנחם למי שמתו מוטל לפניו. אבל כבר שמתו נקבר, אז מתחיל תנחום. נכון? אחרי סתימת הגולל, אז כבר תנחום. מה פירוש? החיים הם כאלה שהם יודעים עליות ומורדות, והתנחומים פירושם שאתה חייב להחזיר, לא רק להחזיר, אלא להעמיק את האמונה בתחיית המתים, שהחיים לא נגמרים בחיים גופניים, אלא יש להם המשך בחיי הנשמות, בעולם הבא. אז התנחומים האלה הם לא רק לתקן את החסר, אלא אפילו לנצל את המשבר כהזדמנות מסוימת להעלות ברמה רוחנית את אלה שרחמנא ליצלן יושבים שבעה וצריכים תנחומים. אגב, במאמר מוסגר, יש מקרים לא מעטים שבהם אנשים מתקרבים לתורה ולמצוות, כי לשבת שבעה זה מנהג שהרבה עושים. יש כמה דברים שרוב כלל ישראל עושה, כן? יום כיפור, פסח, לשבת שבעה, חתונות לצערנו, זה כבר מתחיל איך אומרים, להידרדר, אבל הדברים האחרים עדיין באחוזים גבוהים נשמרים. אז אחת ההזדמנויות שבהם נפגש אדם רחוק, אדם חילוני, עם יהדות, עם בית כנסת, עם תפילה, עם כל הדברים, אם המפגש הוא טוב, לכן לצערנו המפגש הוא לא כל כך מוצלח, מפגש שגורם חילול השם, אז היום ונורא. אבל אם המפגש הוא מפגש מרשים ומנחם באמת ומכובד, אז זה קידוש השם, וזה גורם הרבה פעמים להתקרבות מסוימת. אתה יכול כאילו לרתום בן אדם שאתה קרוב, שכן, מכר, כן, שלא עלינו צריך לשבת שבעה, לקבור את מתו, ואתה עושה איתו את החסד של אמת ועוזר לו ומסדר לו את הדברים, אתה יכול לפעמים לרתום אותו בכלל חזרה בתשובה. יש מקרים כאלה, אני לא יודע אם יש סטטיסטיקות, אבל זה קורה הרבה, ולכן חשוב לעשות את זה בנוסף לעצם המצווה. זה גם יפעמים, מה אני מתכוון לומר, שתנחומים זה לא רק תיקון החיסרון, תנחומים זה גם העלאה מסוימת. מתוך משבר אפשר, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. לפעמים דווקא כאשר הדל הוא באפר, או האביון יושב באשפות, אז אתה יכול להקים אותו יותר מאשר אם המצב הוא תקין. הדברים אמורים גם כלפי תשעה באב. וקוראים לזה מועד, כיוון שקוראים לזה מועד, אז יש לי תירוץ על הקושיה. אבילות פרטית, כן, אדם מת, אז זה הכי כבד, הכי קשה, כאשר המת מוטל לפנינו. אחר כך לאט לאט הוא מתחיל להשתכח, אז יש לך שבעה, נחמים, שלושים. אגב, שלא נדע, הימים הכי קשים לפעמים זה הימים הראשונים אחרי השבעה. בשבעה אתה מחבקים אותך ובאים כולם, וזה במיוחד אם לא עלינו, זה כמו המקרה של חברנו השם קונדמון אביתר תורג'מן, הקדוש אביתר תורג'מן. אז באים הישיבה, באים חברים, באים שכנים, אני משער שהיו שם אלפי אנשים בשבעה, כן? כי באים כל בית שעד, כאילו משפחה אחת, וכולם מרוקאים שם. מה? כי זהו, ובאים נשיא, ובאים חברי כנסת, ובאים, זה קצת להון פוליטי גם, ובאים כאלה שאחרת לא יבואים. קיצור, אבל אחרי השבעה, זהו, זה נגמר. ואז המשפחה נותרת לפעמים לבד, ואז הכאב פורץ. טוב, על כל פנים, אבל אז מתחיל גם תהליך שכתוב, הקדוש ברוך הוא עושה עם הנוחסת, גזרה ילמד שישכח מעלם. זה כאילו גזרה משמיים, זאת אומרת, זה לא דבר רגיוני, אבל זה השם כאילו גוזר גזרות קשות וגוזר גזרות טובות, זה לטובת עם. זה מיעקב אבינו שהוא יתאבל ימים רבים על יוסף, כי
לא
הוא לא מת, הוא חשב שהוא מת, אבל אז הוא יתאבל, אבל למעשה הוא לא מת, אז הגזרה לא מתגלה. מובא שם ברש"י.
אבל זה לא גזירה, הכל נשכח, אדם שוכח המון דבר.
אדם שוכח את המת. מדברים פה על שיבת הקרובים, על הצער של הסתלקות המת, מורגש, אם זה כן, לא עלינו, שיבה קרובים זה חלק מבשרנו, כן, זה נקרא שער בשרו, כן, ותאחל יאחל חצי בשרנו, כן, הם אומרים למשה כאשר מרים מצטלעת וחשובה כמובן. זה לא כל כך, זה לא קל. אגב, יש אנשים שלא שוכחים כל כך את המת ומתאבלים בלי הפסקה, אנשים כאלה לפעמים לא עלינו נכנסים לדיכאון עמוק, זה גם לא... טוב, בכל אופן, זאת המציאות. אז אני אומר ככה, אני אומר שבתשעה באב בנושא הזה זה הולך הפוך, כי זה מועד, ואנחנו מדגישים גם בזה את האלמנט של המועד. במועד אנחנו הולכים לקראת המועד. 30 יום קודם החג שואלים ודורשים לאכול החג, אחרי זה יש לך שבוע של החג, כבר אומרים למשל וינועם ואת הקדוש לפי מנהג אשכנזים במוצאי שבת, כי הוא כבר לא חוזר לגיהנום, אסור במלאכה שבת, כן אומרים, אבל זה לא עד כי כך מועד. אבל במועד גמור אני מראה שיש כבר ממוצאי השבת לי מלפני זה, כאילו שבוע שחל בו, עניינים שהכנה לקראת המועד שאין באבלות כמובן. אחר כך יש לך ערב מועד, ערב חג, הכנה לחג. זאת אומרת, לכן, כיוון שזה כמו מועד, לכן זה מתהפך פה הגלגל. תשעה באב זה אומנם אבלות, אבל זה אבלות בבחינת הדגשת האלמנט הסותר, אבל אף על פי כן מדגישים את האלמנט הסותר שזה מועד, סוג של חג. אולי זה מעין איסור חג, אולי העשירי זה מעין איסור חג, אני לא יודע, העשירי זה סוגיה, מה בדיוק מותר, מה בדיוק אסור, מה הרעיון, מה היסוד, מה ההבנה של העשיריית חצות. יש דיון אגב עם העשיריית חצות זה נחשב לשבוע שחל בו, זה באותו שבוע, זה באותו שבוע, כן, וזה נחשב רק לבין המצרים. איך המעמד של מי צאת תענית עד חצות בעשרים? יש בזה דיונים, אבסולוביץ' מדבר על זה יפה בערב הקדם. מי שרוצה תמיד למדנות לענייני החגים, יש שני ספרים קלאסיים, יש מאז התחברו עוד ספרים, אבל אלו שני ספרים קלאסיים של גדולי עולם שחיו לא מזמן. אחד זה הררי קדם שהרב סולובייצ'יק מדבר על המועדים, והשני זה מקרה קודש ערפאת. יש גם ספרים נוספים, יש, אבל אלו ספרים מאוד מיוחדים שהתחברו על ענייני הלמדנות שלהם. עניינים פנימיים יש הרבה. יש, טוב,
רגע,
הגלות
של היום העשירי
נוהגת
רק עד חצות?
כן, עד חצות. זה לגבי קיבוץ, לגבי שמחה, לגבי כל מיני דברים. עד חצות. אז זה דבר מיוחד גם כן, דבר יוצא דופן. מה שאני רציתי רק להדגיש פה את האלמנט של המועד שמאפיין לא סתם במנהגים, אלא זה כבר בעצם ההלכות, איך נכנסים, איך מתקדמים לקראת תשעה באב. אבלות הפוכה, לקחת את הפירמידה והפכת אותה. כן, במקום ללכת מהכבד על הקל, אתה הולך מהקל על הכבד, עוד יותר חמור, עוד יותר חמור. כי זה סוג של הכנה לקראת מועד. ככה נראה לי. ומעניין לעניין באותו עניין, זה כמובן נותן לנו גם כן הרגשה כללית על המושג של שכול, מושג של המצב. אנחנו בעצם נמצאים כעת בתהליך של ניתוח קשה. אז תראו, רוצה להגיד לכם את הצרות שלי, אבל אני עוד לא אחז בניתוח, מקווה שלא אצטרך ניתוח, אולי כן, אולי לא, שמרפא אותי אולי בלי ניתוח. אבל יש לי שמחה גדולה עצומה, תראו לעצמכם מה השמחה, הצלחתי להקדים את בדיקת ה-MRI. זה מצחיק, זה שמחה, אוי ואבוי, צריך לבכות שאני צריך בדיקת MRI, זו הבדיקה הכי קרה שעושים כדי לבדוק כל מיני דברים שגם הרנגן והסיטי לא מגלים. אז מה השמחה, איזה שמחות? שמחה שצלחתי להקדים. אבל מצד שני, זה טוב, אם צלחתי להקדים, אז פריד דבר שהתשובה תהיה יותר מהירה ויותר הכל אולי ייפטר יותר מוקדם. איך ייפטר אני לא יודע. בכל אופן, אני רק אומר, אני מביא את זה כדוגמה מהבעיה האישית שלי, סליחה שאני מערב את זה, לבעיה כללית. עם ישראל כעת עובר ניתוח קשה. וניתוח קשה הוא ניתוח קשה שכרוך בהמון המון סיבוכים וכאבים, ולפעמים מתים מזה, לא עלינו רחמנא ליצלן. אז כאן מדבר הקייסה, קייסה לא נמצא בסכנה חלילה, אבל הבודדים שנהרגים זה כמו, זה מחיר כבד מנסו, נפש אחד בישראל, כן. והדבר הזה הוא בעצם מה שמתרחש לנגד עינינו. והניתוח זה פיצוץ המנהרות, הריסת התשתיות, כל מה שקורה מסביב, לא צריך להגיד את זה. אז זה בעצם מעידה כיסה, הדבר הזה, כמו שאמרנו על תשעה באב, על כל התקופה הזו, זה גם תקופה שמזמן עוד מראש במצב מובנה, בלטין כאילו, את עצם היסוד, את עצם היסוד של הבניין. זאת אומרת, אם המשבר הזה לא מביא לבניין, אז באמת חבל על זמן, אז יתברר כבזבוז חס וחלילה. אבל אם הוא יביא לתיקון, יביא לבניין, וזאת התקווה כמובן, ולכן אנחנו מקווים שאלה שמקבלים את ההחלטות עושים בשיקול דעת נכון, והקדוש ברוך הוא מסייע אותם, לב מלאכים ושרים ביד השם, הקדוש ברוך הוא מסייע אותם להגיע להחלטות נכונות, אז הם יבינו שאת הניתוח הזה צריך לעשות כמובן במינימום עבדות, אבל במקסימום הישגים שלא נצטרך לחזור עליו. ניתוח שחוזרים עליו הוא מאוד מאוד לא סימפטי, כי הגוף כבר חלש והאיברים כבר עברו טראומה, כן, אז שהדבר הזה ייצור מציאות של נחמה, של תיקון ושל גאולה. זה בעצם המצב הכללי. אני רוצה אבל להוסיף כמה דברים, להרחיב. זה נגע שאלה הלכתית מעניינת שאפילו הרב ליפשיץ שאל אותי היום, שאל אותנו שם בשולחן, וזה, אני חשבתי שזו נקודה מאוד מעניינת. מה המעמד שלנו? אז יש שם שלט גדול וטוב שכך, איך הלשון, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, אז דרשו חז"ל.
אלו
שערי ירושלים שיושבים, לומדים תורה. אוקיי? עומק הדבר בזה, וכך נדמה לי שמעתי בשם הגריז, הרב מדריסק, עומק הדבר בזה הוא נפלא מאוד. עכשיו זה לא סתם שאנחנו עושים מצוות, לומדים תורה וכו', זה אף פעם לא סתם. זה תמיד דבר חשוב, אבל כאן הפירוש הוא שאלה שלא נמצאים בקרב הם כאילו חיילים ומגויסים למלחמה דרך לימוד תורה. והרב מבריסק הוכיח את זה מזה שכתוב שם בגמרא, באותה גמרא ש אתה ציטטת, אז כתוב שם שנדמה לי על חזקיהו המלך שהוא נעץ חרב בבית המדרש או בין הבדים, אמר כל מי שלא ילמד יארג. אז הרב מבריסק אומר, מה הכוונה נעץ חרב בבית המדרש? המלך חזקיהו נעץ חרב בבית המדרש. אומר, יש פה דיני מלכות, יש הרי פרשת המלך, דיני המלך, המלך יש רשות לעשות כל מיני גזרות ותקנות, ומי שמורד במלכות יארג, ודווקא בסייף. כתוב, מורד במלכות מיטתו בסייף, לא בסקילה, לא בשריפה, לא בערג, לא בחנק, אלא דווקא בסייף. ואנחנו מדברים פה על מלך, מלך צדיק, אולי גם נביא, אבל הוא מלך, חזקיהו. זאת אומרת, חזקיהו פה מבטא את ההלכה הזו שלימוד התורה הוא לא לימוד תורה רגיל של כל השנה. למשל, מורי ורבי רבי שפירא רצה לדייק מזה, יש בתלמוד תורה הלכה, דיברנו עליה באחד השיעורים, אני חושב שתלמוד מביא לידי מעשה, ולכן מי שלומד תורה והסתמנה לידו מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, יפסיק מתלמודו וילך ויעשה את המצווה. זה אגב, אני אמרתי, זה היסוד העמוק של תורת ההסדר. אז ההסדר, הסדר, לומדים תורה, מפסיקים ללמוד ועושים את המצווה, כי אנחנו מתייחסים לזה כמצווה שיפסו אותה על ידי אחרים. אבל אחר כך כתוב הרמב"ם ויחזור לתלמוד. זה מה שההסדר עושה, כאילו זה הפילוסופיה, כאילו אל תעשה במכה אחת אם אפשר, וגם אל תעשה שלם, אלא תצרף את לימוד התורה, את תקופת השלט, זה חלק מהשירות. אנחנו בפועל מבטאים את זה. זאת אומרת, לימוד התורה, אתה חייל, לא רק בצבא השם, אתה גם חייל בצבא המלכות. המלכות היום אין מלך, אז דיברנו שבוע שעבר, המלכות חוזרת לעם. זה מה שהרב קוק כותב בתשובה חושב משפט קוק מהמדל. זאת אומרת, זה גם דין בדיני מלחמה, זה דין בדיני המלכות, הלימוד תורה. ולימוד תורה כזה אין בו, אני לא מדבר כעת לצאת למלחמה מהתורה, אבל מצוות אחרות, כתוב מצווה שיפסיק עוד על ידי אחרים יפסיק ללמוד. בלימוד תורה כזה שאתה מגויס ללמוד תורה, אז אתה גם לא מפסיק למצווה אחרת, אתה לא מפסיק למצווה אחרת, כי אתה לוחם, לוחם מלחמת השם, לוחם מלחמת השם זה פיקוח נפש, אז לא מפסיק למצווה אחרת, אולי רק הצלת נפשות, אבל לא לפחות מזה. כאילו אם סתם אדם לומד ובדיוק הוא רואה שיש פה מצווה לגמול חסד לבן אדם, שאין מי ש אני יודע, הוא על כיסא גלגלים, אין מי שיערים אותו ויאפשר לו לצאת מהבניין או משהו כזה, אז אתה מפסיק ללמוד ועושה את זה, כן? אם יש מישהו אחר שיעשה את זה, אתה לא עושה את זה, אתה ממשיך ללמוד. אבל אם אין מי שיעשה את המצווה, אז יפסוק מתלמודו ויעשה את המצווה, ואחר כך יעזור לתלמוד. אוקיי? הוא אומר, אבל אם אתה לומד תורה מבחינה זו, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, שמי גרם למלחמה שתצליח אלה שבשערי ירושלים, אז אתה חלק בלתי נפרד, חלק אינטגרלי מהמלחמה, מהצבא. ולכן במקרה כזה אין את הכללים שיש בתלמוד תורה לעומת שאר מצוות. התלמוד תורה זה נקרא שאתה מפעיל פה סוללה של רקטות, או אתה מפעיל פה F-16, או אתה מפעיל פה טנקים ותותחים. זה גוף הלימוד התורה, זה חידוש מאוד נפלא וזה די מדויק מלשון החז"ל. זאת אומרת, זו תפיסה אחרת של לימוד תורה בשעת המלחמה. כתוב אצל יהושע גם וילן בעמק, רואים שהדברים מתחברים, זה דווקא לימוד תורה, לא מצוות אחרות. כי לתורה יש כוחות על, נר מצווה ותורה אור, התורה זה אור השמש, התורה זה אור, המצוות הן רק נרות, אז באור השמש אין מה לדבר בכלל על תאורה נוספת, אור השמש זה התאורה העליונה, זה תורה. לכן תורה מצילה ומגינה גם בשעתה, גם שלא בשעתה, מצוות מגינות רק בשעתה, יש גמרא בסוטה. דיברנו על זה שלתורה יש כוחות מיוחדים, אז לתורה גם יש את הכוח הזה לצרף את אלה שיושבים בשערי ירושלים בבית המדרש למלחמה. זה מחייב אותנו ברמה שונה לחלוטין ובדרגה שונה לחלוטין. מה זה קשור לשעה של הרב ליפשיץ? הרב ליפשיץ שאל שאלה בעניינת, מה עשית? הם קיבלו בקשה שבתשעה באב ביום אם הם יכולים לנסוע לחבר'ה של גולני, אני לא יודע איפה נמצאים, בנימינה אני חושב, מה? הם יכולים לנסוע לחבר'ה של גולני ולהביא להם שיעורים שם, זה גם ירים להם את המורל, גם יתן להם תעסוקה והכל. אבל תשעה באב, במיוחד בימים החמים, מי שצם לצאת, לנסוע אפילו עד בנימינה והכל, שם לתנאים והכל, זה לא דבר כל כך פשוט. אז הוא שואל מה לעשות, כאילו שאלה מעשית, לא הלכתית, אבל להתחייב על דבר כזה, לך תדע, הוא כבר לא בן 20, הוא כבר יותר מבוגר, אנשים לפעמים נחלשים בצום. אז אני אמרתי לו שייתכן, אני יודעתי שמותר להפסיק את הצום, במיוחד אם לא מרגישים טוב, ולקיים את הלימוד תורה. הרי במלחמה ודאי לא רק מותר, מסתם חובה להפסיק את הצום אם אדם קשה לו. אני קיבלתי אתמול מישהו בטלפון, שאל איזה רופא גדודי שנמצא בעזה, שאל אשכנזי, עכשיו הצבא נותן ארוחות סנדוויצ'ים בשרים, הוא לא יכול, הוא מתקשה להשיג, הוא מנסה להשיג, שלא יצליח, לא אוכלים בשר בתשעת הימים. אמרתי לו, זה ממש לא שאלה, מותר לך ואולי חובה לך דווקא לאכול בשר, מפני שזה מחזק יותר ואל תבזבז זמן למצוא מאכלים אחרים, וקל וחומר שזה עדיין לא שבוע שחל בו, גם בשבוע שחל בו, ויתכן שגם בתשעה באב גופה. ואחרי זה באמת שבת יש כן פסקו הרבה רבנים חשובים שאפילו בתשעה באב לאכול בשר, לא רק לאכול, שתות, לאכול בשר, אם זה יש צד, אפילו כשזה לא ודאי, יש צד שזה מחזק אותך. אנשים לא כל כך אוהבים לעשות את זה כי רוצים לשמור על הצום וכו', אבל אני אומר לה, אני יודעתי כאן המחמיר הוא אולי, 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 אולי הוא חטא, אסור להחמיר בדרם כן. כמו אדם שיחמיר לא לחלל שבת להציל, כן? יולדת שצריכה, למשל אנחנו גרים בית וגן, זה מרחק הליכה של 20 דקות או פחות בדרך ירידה לשערי צדיק, זה לא הליכה קשה. אז אחד שישה מרגישה שיש לה צירים וצריכה ללדת, לקחת אמבולנס וזה ופה ושם, אפשר ללכת ברגל. אבל למעשה רוב הפוסקים נוקטים שאם יש צעד שהמצב והמציאות הזו יכולה לגרום לסכנה הן לה והן לבלעת, אפילו שזה נראה כדבר שמה בכך, לא נותנים צ'אנס, לא לוקחים צ'אנס. אותו דבר במלחמה, אם אדם מתייבש, אם אדם חלש, בגלל זה הוא עלול להיות מטושטש, עלול לא להגיב טוב, עלול לעשות משהו שהוא לא היה עושה אם הוא היה במלוא כושרו, אסור לו להחמיר. כן, אני רוצה לשמוע את השבת, בזה אתה שומר את השבת, כך כתוב מפורש, הרמב״ם מדגיש את זה. איך שומרים את השבת? בזה שאתה דווקא מחלל את השבת. וככל שאלה מי יחלל את השבת, אז במקרה כזה כאשר אין לך גוי או משהו, דווקא יעשו את זה על ידי גדולי ישראל. זאת אומרת, דווקא שיעשה את זה הרב הכי חשוב והתלמיד חכם הכי גדול. אני אומר אותו דבר לגבי תשבת. רק אני מוסיף פה חידוש, שלפי היסוד שאמרנו שלימוד תורה והפצת תורה, וכאן זה גם הפצת תורה, זה חלק בלתי נפרד מהמלחמה, ייתכן, אני אומר את זה לא בתורת ודאי אלא בתורת ייתכן, כי סוף סוף זה סוג של דרוש שלהם, אם זה הלכה למעשה, אבל בדרך כלל הצהרה מברסק לא היה הבדל בין הדרוש להלכה למעשה, הוא היה איש אמת עד הסוף, הוא מאוד מאוד דקדק ומאוד דייק גם בדרשות האגדתיות שלו. אז ייתכן שייתכן מאוד שכן, כאן אולי אנחנו לא נגיד תוכל לכתחילה מצד ספק, אבל אם אתה מרגיש טוב אז תיסע לבנימינה, אבל אם אתה באמצע מרגיש שאתה לא תוכל להעביר את השיעור בבית, אז כן תשתה, כן תשתה. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר שהמציאות שלנו היא כזו שהיא מציאות של תורת חיים, וכל מה שקשור לתורה זה קשור לחיים, כל מה שקשור למלחמה זה קשור לחיים, ולכן כל הדברים הללו הם צריכים חס חלילה, במקום לדכא ולדחדך ולהוריד את המורל, אנחנו חייבים לראות את דרכי השם, ולראות כשמסתכלים דרכי השם אז אין מקום לאובדן השתונות ולדיכאון. הבאתי על זה ראייה מעניינת, בזה נסיים. יש מצווה, זכור יומות עולם בינו שנות דור ודור, והמצווה הזו, מצווה הזו, זכור יומות עולם בינו שנות דור ודור, ברוב מוני המצוות לא נזכרה, הרמב״ם לא מביא את זה, כן? זאת אומרת, זה בעצם מצווה ללמוד היסטוריה, במיוחד היסטוריה שלנו, כן, לדעת זכור יומות עולם בינו שנות דור ודור, לדעת איך, מה קרה לעם ישראל, מה קרה בכל כל ההיסטוריה, בכל הדורות. עכשיו הרמב"ן כן מדבר על זה שם בעריכות פרשת האזינו, שזה עניין גדול להתבונן וללמוד את זה. אני לא יודע אם הרמב"ן מונה את זה בספר המצוות, כי הרמב"ן לא כתב ספר מצוות, אולי זה לא נמנה בספר המצוות מסיבות אחרות, כמו מצוות ישוע ארץ ישראל לא נמנה בספר המצוות, זה קשור לפרשת השבוע שעבר, שאם הורשתם אותם, אם זה מצוות עשה או שזה ההבטחה, הורשתם אותם, ישבתם בישיבת ארץ ישראל, מצוות כיבוש ארץ ישראל, זה מחלוקת ידועה והרמב"ן, הרמב"ן, הרמב"ן לא מונה את זה מצוות עשה, הרמב"ן כן מונה את זה מצוות עשה. לגבי זכור ימות עולם אין לנו רמב"ן שמשיג על הרמב"ם, באמת במפורש נדמה לי רק ספר מצוות קטן, סמק מציריך הוא הראשון היחיד שנדמה לי מונה את זה כמצוות עשה, אבל אחרים לא מונים את זה מצוות עשה. השאלה למה, למה הרמב"ן, אני לא יודע אם מונה את זה מצוות עשה, אבל הוא ודאי כותב שיש בזה עניין, זה דבר גדול, דבר חשוב, אבל חשוב לדעת את ההיסטוריה, בסדר, לא ללמוד את ההיסטוריה הכפרנית של האקדמיה, אלא ללמוד, יש מספיק ספרי דברי הימים, קורות הימים, שהם נכתבו על טהרת הקודש. כן, יש, אני חושב, ספר של הרב פרופסור מרדכי גרויר שכתב, יש הרבה היסטוריונים שהם לא קשרים, אבל יש קשרים גם, ובוודאי יש את הספרי היסטוריה של סדר הדורות ותולדות תנאים והמוראים שנכתבו על ידי הגאונים והקדמונים, זה ודאי דבר ראוי. יש גם, יש בספרייה נדמה לי ספר היסטוריה של הרב רבינוביץ', לא ממלא אדוני אמרה הרב, אני חושב שהוא אמריקאי, אני חושב שתלמיד של הרב וודמן, אז גם כן דברים קשרים. בקיצור, אפשר ללמוד היסטוריה, וזה גם
מה שיש לספר הזה?
אני לא זוכר את שם הספר, אבל המחבר זה רבינוביץ', רב ליפשיץ יזכור את הספר, הוא חצי ספרן הרגע. בכל אופן, אז למה באמת לרמב"ן זה מצווה? אז אמרתי ככה, אולי זה מחלוקת בין בעלי ההלכה לבעלי הקבלה. לפי בעלי ההלכה שהם רציונליים, מסתכלים יותר על המציאות, תולדות ישראל זרועות הרבה מאוד פרקים קשים, מי שמתעמק למה אנחנו לא עוסקים בשואה יותר מדי, כי זה בדרך כלל מביא, לא מוסיף יראת שמיים, זה מביא להרגשה ש איפה יש כל מיני שאלות שאסור לחזור עליהן. אבל עם אפילו כותרות של ספרים שכתבו כל מיני רבנים קונסרבטיביים אורתודוקסים למחצה, הרב אמיל פאקנהיים בטורונטו, והרב ברקוביץ' בשיקגו, ועד כל מיני. לא, זה לא מוסיף, אלי ויזל, זה לא מוסיף יראת שמיים. זה לא מוסיף יראת שמיים. ואפשר קצת להבין את זה. אתה מדבר על כל הנחלי דם היהודי שנשפחו במשך הדורות, זה מביך, זה מבלבל, אתה לא יודע איך להתמודד עם זה. אז לכן זה לא יכולה להיות מצוות עשה. מי שבמדרגה שהוא יכול להתמודד עם זה, הוא מבין היטב יותר בעומק את כל העניינים וכל ההתרחשויות, זה משהו אחר. אבל רובנו הם לא במדרגה הזאת. כל פנים צריך להיות בשביל זה תלמיד חכם ואיש בעל תבונה יתרה להבין את כל הפרשת תולדות ישראל. אז זו הסיבה אולי שהם לא מנו את זה כמצוות עשה. הרמב"ן אבל היה מקובל. אצל המקובלים כל דבר רואים קצת בבחינה יותר גבוהה, יותר פנימית. מה שרואים מכאן לא רואים משם. זאת אומרת, מי שמתבונן בפנימיות הוא רואה שהחיים הם חיים אחרים והכל הולך אחרת. מה שהרמב"ם לא יכל לשיטתו הרציונליסטית להסביר את הפסוקים של בגן עדן יש סעודה לצדיקים ואוכלים לוויתם ושור הבר כפשוטו, הוא גם לא הסביר את תקופה הזו כתקופה של תחיית המתים שיש חיים גשמיים. אז הוא אומר שכל משל, זו גישת הרמב"ם, הרלב"ג ועוד מגדולי ספרד שהלכו מה שנקרא באסכולת הפילוסופיה. זאת אומרת, הייתה להם גישה שאם בדברים מסוימים קשה להבין באשקופה, אז אנחנו מפרשים את זה כמשל למשהו אחר. אז הוא אומר, מה זה באמת גן עדן? מה זה עולם הבא? צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשם ונהנים מזה בשכינה. אוקיי? אבל הרמב"ן והרייבד, שהם היו בעלי קבלה, מפרשים את זה כפשוטו. עכשיו, מה פשוט כפשוטו? זה לא אומר שאותם אנשים שיקום לתחיית המתים יהיו כמוני וכמוך. זה לא אומר שהלוויתן יהיה כמו הדג שהגישו היום בישיבה. לא יודע אם לוויתן מותר באכילה או לא יודע מה זה לוויתן בדיוק בחזל. אם זה יונק אז אולי בכלל זה אסור באכילה בלי שחיטה או משהו. אם זה אותו לוויתן שאנחנו מכירים, אולי יונק שהוא חי ב... לא יודע אם יש לו סנפיר וקסקסת. סנפירים יש לו, קסקסת יש לו לוויתן? אולי כן. לא יודע איך מתייחסים ללוויתן או לשור הבר. בכל אופן, אבל זה ברור שבקבלה אין לך קושיות כאלה. בסדר, אז קבלה פשוט אתה מסתכל גם על המציאות הנוכחית כמציאות שיש בה הרבה ממדים נוספים, כן? איך אמר פה מישהו כשראה את כל הריבוי כיסאות האלה, בטח יש פה המון מלאכים, כן? איך אמר המהר"ל כאשר פעם היה צפוף מאוד בבית המדרש בשעת השכרת נשמות, אמר כל המתים מהקהילה הגיעו. אוקיי, כשאתה מקובל אז גם המציאות של עולם הזה יש לה ממדים נוסף. אדם שיש לו יותר מדי ממדים הוא בדרך כלל זקוק לאשפוז, אבל אנחנו מדברים פה על אנשים קדושים, גדולי עולם, שידעו איך להגיע לממדים האלה, עברו כמו שהרמב"ם אומר הרבה יותר בעי ורבה ואחר כך הגיעו לפרדס. אוקיי? כל אחד לפי מדרגתו. אז אני אומר שברגע שמסתכלים עם עיניים יותר, אנחנו בדרך כלל הלכנו לא בשיטת הרמב"ם אלא בשיטת הרמב"ן. העולם התורני היום הולך יותר לא עם פילוסופיה של מורה נבוכים, בוודאי לא עם רלב"ג ואברבנאל וספר העיקרים וכל האסכולה הספרדית האינטלקטואלית של ימי הביניים, קרסקס, אלא הלכו יותר עם השיטות המקובלות של מקובלים. כך הרב קוק, גדולי החסידות, הגרא, האריזל, האור החיים הקדוש, כן, זה כולם מערל, כולם זה חזור, רמב"ן, רבא, זה כולם זה סלל את שביל הזהב ודרך המלך של הגישה התורנית, גישת הרמב"ם בנקודה הזו נדחתה. אם כי גם את הרמב"ם הרבה מנסים, לפעמים בצדק, לפעמים שלא בצדק, להסביר כתואמת את הגישה הקבלית. אז כן אומר, אנחנו שכל אופן חניכי הישיבות, תלמידי הרב קוק, תלמידי המערה, תלמידי רבותינו, אני תלמיד של רב יצחק קוטר זצ"ל, שהיה תלמיד מובהק של הרב קוק, אז על הכל מסתכלים קצת בקורטוב של מימד ואמונה נוספת. אז ככה אנחנו מסתכלים על החיים, בכלל זה ייתן לנו גם כן יותר יכולת וכוח להתמודד עם השעות הקשות ולראות את האור בקצה המנהרה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.